אנחנו נעסוק היום במקרה מצער של מאבד עצמו לדעת, מה דינו, מה חומרתו. צריך לדעת, האיסור להתאבד הוא אחד האיסורים החמורים ביותר. קודם כל יש בו רצח, אדם רצח את עצמו, ומכמה צדדים זה יותר חמור מרצח. מצד אחד הוא פחות, כי יש פה פחות את הבעיה של בן אדם לחברו. אבל מצד שני, יש בהתאבדות חומרה יתרה, שהיא גם מבטאת כפירה בהשם, שאדם אינו מאמין שהקדוש הוא משגיח על העולם, והכל לטובה, אלא הוא כל כך ממורמר על החיים שלו, שעושה מעשה כזה חמור. אז יש פה מרד וכפירה בהשם. דבר שני, הוא לא יכול לחזור בתשובה כבר. כלומר, כל חטא שהוא חוטא, עוד יש סיכוי שיחזור בתשובה, וכאן, מיד אחרי שחטא, איבד את יכולת הבחירה שלו ואת היכולת לשוב בתשובה. לכן גם אדם שמתייסר ייסורים קשים מאוד, צריך לדעת ולהתחזק באמונה בהשם, שהכל לטובה. ואם הוא חושב לעצמו שעל ידי שהוא יתאבד, יפתור את הבעיות, ידע להפך, הבעיות שלו רק יגברו יותר, מפני שיחתום את דינו כרשע גמור, ויהיה מצבו הרבה יותר חמור בעולם האמת. ולכן הוא צריך לנסות לתת ערך לחיים שלו כאן, בתוך העולם הזה, ועל ידי זה יזכה למעלות טובות, ואיסורים מרחים וכו'. אמנם, יש מקרים שבהם מותר לאדם להיהרג ולא לעבור. שלושת העבירות החמורות, אם ציוו את האדם לעבוד עבודה זרה, גילוי עריות או שפיכות דמים, יהרג ובל יעבור. וכך גם מסופר בגמרא במסכת גיטין על בנות ישראל שנתפסו לקלון, כלומר לקחו אותם כדי שיהיו זונות לרומאים, והם קפצו לים ומתו, ועליהם נאמר הפסוק, עליהם דמרו חכמים את הפסוק, אמר השם בשן אשיב, אשיב ממצולות ים. וכך גם מסופר על שאול המלך שראה שהוא מפסיד לפלישתים, לא רצה ליפול בידם חי, ביקש מנערו שיהרוג אותו, כבר הוא התחיל לעשות את זה ונערו גמר, וזה כדי שלא ייפול לידיהם, ורואים את זה בצורה חיובית. אולי אני אספר סיפור, היה איזה קצין, הקצין הבכיר שנפל בשבי במלחמת יום הכיפורים, היה אלוף משנה, והוא עוד אחר כך המשיך בצבא, אני לא יודע אם הוא היה אלוף משנה כשהוא היה שהוא נפל בשבי, אולי היה סגן אלוף, אבל אחר כך הוא עוד המשיך בצבא. אז הם היו בכלא לא כל כך הרבה זמן, היו כמה חודשים, אולי חצי שנה, ואחרי זה בהסכם שביתת הנשק הם גם עשו חילופי שבויים. הוא אחרי זה הגיע, הוא היה בקשר קצת עם אבי, אז הוא הגיע פעם, הוא ביקש כרה לפגוש את הרב צבי יהודה, אז הוא בא לרב צבי יהודה ושאל אותו, האם מה היהדות אומרת על נפילה בשבי, האם צריכים להילחם עד הטיפת דם האחרונה כדי לא לפול בשבי, או שאם רואים שזה מצב מסוכן, אז עדיף לפול בשבי. והרב צבי יהודה לא ענה לו תשובה ברורה, ורק סיפר לו את הסיפור על שאול, שזה, ראו את זה באופן חיובי, שיש מצבים שבהם עדיף להיהרג מאשר ליפול בשבי, מפני שהפגיעה בכבוד ישראל וכו', אז כמה לא, כמה המקרה של שאול שהוא היה מלך, זה מקרה קיצוני שהוא היה מלך, אבל מקרה אחר אפשר לעשות מלחמה עד הסוף. טוב, בכל אופן, זה דבר מעניין שאפשר ללמוד ממנו, חוץ מעצם השאלה, אפשר גם ללמוד שאנשים בדרך כלל משיבים תשובה לפי מה שנעים לשואל, והרב צבי יהודה לא ישיב את מה שנעים. כן.
אבל מה באמת הרב מחיוב, שחייל יכול לחטף ויכול לחם עד מוות? עכשיו זה פגיעה במורל לכל הציבור הישראלי.
שאדם נחטף?
כן.
פשיטה. זה היום עוד יותר רואים שזה צודק מה ש... מה שעשה שאול, כלומר,
זה... אולי היום זה אפילו חד פשוט צריך לעשות כך.
נכון, ודאי, ודאי. היום זה כן. נכון. בכל אופן, זה ברור יש בזה קידוש השם, ולא איסור של התאבדות, שאם אדם נלחם עד הרגע האחרון. נחזור למתאבד. היחס אליו חמור מאוד. כל ההלכות שנוגעות לכבוד המת לא חלות עליו. וכמה סיבות יש לזה? סיבה אחת, הוא אדם רשע, ואין לחלוק לו כבוד. סיבה שנייה, יש פה גם הרתעה. כלומר, הסיבה הראשונה היא הסיבה העיקרית להלכה. אבל אי אפשר להתעלם מהסיבה השנייה, שיש פה גם הרתעה. אדם אומר לעצמו, אני אתאבד, ואחרי זה הם יסבלו על כל מה שהם עשו לי, התחרטו, שהם לא עזרו לי, שהם פגעו בי, ובגלל זה אני עכשיו עשיתי מעשה כזה. אבל אם הוא ידע, הם לא יתאבלו עליו, הם לא יכולים להספיד אותו. קיצור, זה לא שווה. אז הוא יחשוב פעמיים אם לעשות את המעשה הזה. לא זו בלבד, היו מקרים שבהם התאבדו אנשים, ובתקשורת דיברו על זה בצורה מכובדת. הבינו אותה, האשימו את הבנק שהיה נושה אכזרי, האשימו את אלה המסעים שעשו לו צרות, והנה, למרבה הפלא, שבוע שבועיים אחר כך, עוד סיפורים של התאבדויות. כלומר, כאשר נותנים לזה חשיפה חיובית, עוד אנשים חושבים, זה מעשה סביר, כדאי לעשות את זה, והוא רוצה להניש את המשפחה שלו. כי אחר כך ההורים שלו, כל החיים שלהם יחשבו, היינו לו בסדר, איך זה קרה המקרה הזה, ואיך... קיצור, הוא רוצה להניש אותם, רוצה שהמצפון שלהם ייסר אותם. וכשהוא רואה שבאמת זה מה שעושים אחר כך, וכל אלה שסביבו עושים חשבון נפש, אז הוא אומר, זה כדאי. אבל אם הוא רואה שההלכה היא, קוברים אותו כרשע, לא מספידים, לא כלום, אז הוא לא חושב על זה. סיפור שמספרים, אחד שלח לאבא שלו מכתב, אומר לו, אני קצתי בחיי, שום דבר, אני לא מצליח, אני מבקש 50 רובל בשביל לקנות אקדח, לשים קץ לנפשי, כך הוא ביקש. שלח לו האבא 5 רובל, תקנה חבל, לא צריכים לבזבז 50. כאילו זה התייחסות מהגרה של הומור, אתה רוצה להתאבד, בסדר, תעשה את זה בזול. לא רוצה לעשות מזה עניין כזה דרמטי, כן, בסדר. קיצור, המטרה היא שאדם שמתאבד יגיד, טוב, מה שחייבים לעשות, יעשו, יקברו, אבל מעבר לזה ממשיכים הלאה, ודאי, אומרים, בן אדם רשע כזה, לא רוצה להתעסק איתו. אם הוא עשה אחרי מעשה כזה, סימן שהיינו צודקים מההתחלה. בכל מה שעשינו לו, צדקנו. היה צריך לעשות עוד יותר, בגלל שהוא התברר שהוא רשע עוד יותר גדול. כאילו, אם הוא ידע שככה תהיה התייחסות, והתייחסות, ממשיכים הלאה. אז הוא יחשוב לעצמו פעמיים, כלומר, המטרה שלו היא להניש. אז יחשוב פעמיים. זה אני אומר, מרתיע אנשים שחושבים שאחר כך יתחשבו בהם ויבינו אותם. ככה, לא. תדעו לכם שבכלל בתקופה, בדור שניים האחרונים, יש יותר התאבדויות מפעם. ואולי זה גם קשור לכך שיותר מבינים כל דבר. ואז הוא יודע שתרסו בהבנה לזה. זה רק דבר אחד. אני חושב שהדבר המרכזי, שאנשים היום יש להם יותר זמן פנוי, ולא יודעים למלא אותו בתוכן. ואז התסכולים הרבה יותר גדולים. כלומר, בתקופה שבה אדם היה מתאמץ מאוד על הפרנסה שלו, אז כל הזמן היה תכלית לחיים שלו, להשיג לחם, להשיג בגד, והיה מרגיש שהוא עושה דבר יעיל. עכשיו, בשביל מה הוא יעבוד? לחם יש לו, אבל הוא חי חיים בלי משמעות. פתאום הוא צריך לעמוד מול עצמו ולהגיד, מה תכלית חיי? ואז התסכול יותר גדול, ולכן יש גם יותר בעיות נפשיות, יותר בעיות של מחלות נפש, ויותר מקרים של התאבדויות. אז אם כן, אנחנו רואים מצד אחד, ההתייחסות למתאבד מאוד חמורה, מצד שני, בפועל, כל מקרה ומקרה, אנחנו מנסים לבדוק ולראות, אולי אפשר להוציא את האדם הזה מגדר המתאבד. כי אולי, אולי לא. אולי זה לא בדיוק כך. כלומר, ההתייחסות העקרונית חמורה מאוד, אבל באופן פרטני מנסים לראות זכות, אולי הוא לא לגמרי מתאבד. ונברר את ההלכה לגמרי. קודם כל לגבי קבורה. קבורה בוודאי קוברים את המתאבד, כי אם לא יקברו אותו, גופתו תהיה מוטלת על האדמה כדומן. זה ביזיון לצלם אלוקים באופן כללי. ולכן, כבוד שמיים שלא יתבזה, אז קוברים אותו. ואם לא קוברים, אז מבטלים כמה מצוות מן התורה. ולא קוברים אותו, אבל יחד עם שאר המתים, מפני שזה פוגע בשאר המתים, שהם היו אנשים טובים, והם איך יקדרו אותם, איך ישימו להם שכן רשע. ויש אומרים שההרחקה צריכה להיות 800, 4 מטרים. גם כשיש הלוויה, אז לא צריכים לבטל מלאכה בשביל לבוא להלוויה. מי שפנוי, יבוא. מי שלא, מי שעסוק, שימשיך בעבודה שלו. כלומר, שוב, לא עושים מזה עניין. לא צריכים, זה לא... הלוויית המת, זו מצווה לכבודו של המת. גם לכבודם של החיים, אבל גם לכבוד המת. ולכן, מי שעסוק, לא צריך לבוא לשם. אבל, אחרי הקבורה, יש שורה שעושים לניחום אבלים. אז את האבלים עושים את השורה הזו אחר כך. שוב, גם, האמת, גם לגבי אבל. האם בכלל יושבים שבעה? אז יש מחלוקת הפוסקים. גם לגבי קריאה, האם קוראים את הבגד, וגם לגבי ישיבת שבעה. לדעת הרמב״ם, לא קוראים עליהם, וגם לא יושבים שבעה, וכך פסק השולחן ערוך. סימן שמ"ה, סעיף א'. אבל, דעת הרמב״ן אחרת, כי ההלכה היא שקוראים בשני מצבים. מצב אחד, אדם שרואה יהודי שנפטר, בצאת נשמתו, צריך לקרוע. וכן, מי שמת לו אחד משבעת הקרובים, צריך לקרוע. כאשר מת אחד מקרוביו, קוראים בשעה שהצער הכי גדול, בשעת חימום. בדרך כלל עושים את זה כשיוצאים להלוויה. כלומר, כשמתחילים את ההלוויה, זה נחשב השעה הכי קשה. בדרך כלל כשעומדים במקום של הלוויה ואז מביאים את המיטה שמת שם, אז זה נחשב שעת החימום ואז קוראים את הבגד. כלומר, לפי ההלכה היה משמע שכששמעו את השמועה הזו, אז היו קוראים את הבגד. אבל היום נוהגים לחכות לא בשעת השמועה, אלא כשמתחילה ההלוויה, אז גם קוראים את הבגד וגם מברכים דיין האמת. המקרה השני של קריאה, כאשר רואים בשעה שיציאת הנשמה. כל יהודי שרואים בצאת נשמתו. יש כעת שמקילים בזה כאשר מדובר על אנשים שהם עוסקים בעזרה ראשונה, רופאים, כי אומרים אם הם יצטרכו לקרוע, כל הזמן ילכו עם חולצות קרועות. כי הם מטפלים בחולים. ולכן, ולא רק זה, אנשים לא ירצו לטפל. אם תארו לכם, אנשים יגידו, אם יוצאת הנשמה שלו, אני צריך לקרוא את הבגד. אז שיראו שהוא גוסס, יתחילו להשתמט אחד, 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 והוא יישאר לבדו. אז לכן, כאשר אדם עוסק בטיפול, אז הוא יישאר שם. זה, כלומר, זה למקרה נדיר שקרה משהו כזה מזעזע לידו, ופתאום, אז הוא קורא את הבגד. אבל אם הוא נמצא שם כדי לעזור, אז... הוא לא צריך לקרוע. אם הוא ירצה לקרוע, תבוא עליו ברכה. אבל הוא לא צריך לקרוע אם הוא שם נמצא בתפקיד לעזור. אז אומר הרמב"ן, איך הקריאה אין קוראים על מי שאיבד עצמו לדעת? זו הקריאה של אדם זר שרואה אותו בצאת נשמתו. אחד עלה על הגג, קפץ. לא צריכים לקרוע. מפעקים, ממשיכים עליו. מה לעשות? כלומר, הוא רשע. לא רוצה להתעסק עם זה. אבל אם זה אחד מקרובי המשפחה, כן קוראים את הבגד. זו דעת הרמב"ן. אותו דבר לגבי ישיבת שבעה. הרמב"ן אומר, לגבי מה שאין מכבדים את המתאבד, זה אחרים. אבל המשפחה שלו יושבת שבעה. כלומר, אין עושים לו הספד. אבל לשבת שבעה זה כבר כבוד של המשפחה. זה לנחם אותם, ולכן מבחינתם הם יכולים לשבת שבעה. השולחן ערוך, כמו שאמרנו, הכריע כדעת הרמב״ם, שלא קוראים עליו גם קרובי המשפחה ולא יושבים עליו שבעה. וגם מפני שזו דעתו, וגם האחרונים שדנים בזה, כמו פתחי תשובה, אז הוא אומר, מביא את הרמב״ן ואומר שמתחשבים, והחתם סופר גם אמר שאפשר לסמוך על הרמב״ן וכן לקרוע וכן לשבת שבעה, אומר, אבל הרי שהשולחן ערוך פסק, גם הרמה לא חלק, שלא צריכים לקרוע ולא יושבים שבעה, אז זאת ההלכה. אבל אם רואים שהמשפחה מאוד רוצה, אפשר להקל להם. כי אמרנו, אמנם הלכה כמו הרמב״ם, ובכלל יש לנו כלל בלכות אבל, שהמקל ידוע לעליונה. תמיד שיש מחלוקת, המקל הלכה כמותו. אז אם הרמב״ם אומר, לא צריך לשבת שבעה על מי שהתאבד, והרמב״ן אומר, כן צריך, הלכה שלא צריך. אם הרמב״ם אומר, לא צריך לקרוא עליו את הבגד, הרמב״ן אומר, כן צריך לקרוא, לא צריך לקרוא. אבל, אומרים האחרונים, אם זה כבר כבוד החיים, זה כבר לא שאלה רק של אבל, האם מקילים לה בהלכות אבלות או לא. זה עכשיו להכניר על, על, על המשפחה שרוצה לשבת שבעה, ורוצה לקרוע, וזה כבוד שלהם, ואם אתה לא ניתן להם, הם מאוד מצטערים. אז זה כבר לא שאלה האם הם חייבים או לא, הם רוצים בזה. אז במקרה הזה יכולים לסמוך על דת הרמב"ן. אז אם כן, ההלכה היא, לא צריכים לקרוע, לא צריכים לשבת שבעה, אבל אם הם רוצים משום כבוד המשפחה לשבת שבעה ולקרוע, הם יכולים לסמוך על דעת הרמב"ן, וככה פסק החתם סופר בתשובות יורה דעה, סימן שכ"ו. אבל אמרנו לגבי הספדים, לדעת כל הפוסקים, כיוון שההספד נועד כדי לחלוק כבוד לנפטר, אז אסור להספיד אותו. עוד שאלה בזה, האם אומרים עליו קדיש? לכאורה, היה צריך לא להגיד קדיש, כי הקדיש הוא לטובת הנפטר, ופה מדובר על רשע, אז אולי לא צריכים לדאוג לרשעים, ולא עוד, אלא אמרו שמי שמתאבד, אין לו חלק לעולם הבא, ככה מפורסם במסורת, שאין למתאבד חלק לעולם הבא. אז מה יעזור שיעשו עליו קדיש? אלא התשובה היא, שגם כאשר אומרים על אדם רשע שאין לו חלק לעולם הבא, עוד יכול להיות שכן יקבל משהו בעולם הבא, לא ממה שהיה מגיע לו מטבעו. כלומר, לכל ישראל יש חלק לעולם הבא. כלומר, יש לו חלק בסיסי שראוי שיהיה לו בעולם הבא. הוא יכול לאבד אותו. אבל גם אחרי שאיבד את חלקו, יכול להיות שיהיה לו איזה מצווה פה, מצווה שם, או זכויות שאחרים עשו למענו, לעילוי נשמתו. ואז הוא זוכה לאיזה מעלה בעולם הבא בזכות מתנה שנתנו לו אחרים. וכך אומר רבנו בחיי, סוף פרשת אחרי מות, כמו שיש עניים שניזונים בצדקה, כך יש גם בעולם הבא. כאשר עושים צדקה וקדיש לעילוי נשמה של מישהו, אפילו שהוא רשע, זה מועיל לו, כמו צדקה. אז יהיה לו בעולם הבא לא חלק משלו, אבל ממה שנתנו לו אחרים. ממה שעשו למענו אחרים. כלומר, את החלק האישי שלו, העיקרי, הוא איבד, אבל עוד נשארו לו. גם אולי מעט ממעשים טובים שבכל זאת נותרו לו עדיין לזכותו, כלומר, המעשים הרעים שלו לא ביטלו אותם לגמרי, אז ככה איזה ענפים צדדיים, ובזכות הקדיש שמרו עליו, והצדקות שנתנו לעילוי נשמתו, בזכות זה כן יהיה לו איזה מקום. וככה אנחנו ראינו לגבי דוד המלך, שבנו אבשלום נהרג, ולא רצה שיהרגו, כי רצה שיחזור בתשובה. ואחרי שהרגו אותו, אז אמר עליו, בני, 8 פעמים, ואמרו, 7 פעמים להעלות אותו משבעה מדורי גנום, ועוד פעם אחת להעלות אותו לגן עדן. זה ברור שהיה רשע גדול, חלק על אבא שלו, על מלכות ישראל, נעף, קצוף, דברים נוראים. עשה מחלוקת ונפלו אלפים מישראל בגללו. ואף על פי כן, רצה דוד להעלותו, אז לא בזכות עצמו, אבל בזכות מתנה שנתנו לו אחרת. ככה ראינו על רבי מאיר, שפעל למען להעלות את אלישע בן אבויה, שהיה תלמיד חכם ופרש, מתקלקל, וגם פעל למען עלייתו לעולם הבא, והועיל בזה, שפסק האשן מקברו, כמו שגמרא אומרת בחגיגה, דף ט"ו ועמוד ב'. אז אם כן, צריכים להגיד עליו קדיש, נכון להגיד עליו קדיש. אמנם אומר החתם סופר, שבעבר היו נוהגים שרק אומר אדם אחד קדיש. אין דבר כזה שניים אומרים קדיש. בכלל, זה כמו שלא יכול להיות שיגידו שני חזנים חזרת השץ, או שני חזנים ברחו, זה לא שייך. צריך אחד להגיד קדיש. וככה נהגו באשכנז הרבה דורות, עד שהיו פרעות כאלה שנהרגו כל כך הרבה, שכבר אי אפשר היה, כי אם היו עושים אז תור, מי יגיד קדיש? כל קדיש עוד מישהו ועוד מישהו. אז לפעמים כשהיו הרבה נרצחים, אז היה צריך, היה יוצא לאחד להגיד קדיש אחד לחודש, בתוך בית הכנסת. אז הקלו שיגידו כאן ביחד. גם אותו דבר, בספרד פחות הקפידו על זה, אבל גם בעיקרון זו הלכה בסיסית. ואז אם היה בא מישהו ורוצה להגיד קדיש עבור מי שהתאבד, היו אומרים לו, אל תתפוס לנו את התור. אי אפשר שאתה רוצה להגיד קדיש עבור רשע ותתפוס לנו את התור. כמו שגם היה דין שאם בא אורח, אז האורח לא נותנים לו חלק בתור, כי יש פה אנשים, בני העיר, לאחד יש לו תור ביום שני בבוקר, אחרי עלינו לשבח, נגיד, ואחד יש לו, ואחר כך יש לו עוד פעם, עוד שבוע אחרי קורבנות, ועכשיו יבוא אורח יתפוס לו את התור שלו. לכן מי שבא מבחוץ לא נחשב בזה. וגם זה חשבון מאוד מפורט. כי אם אחד אומר קדיש על הדוד שלו ואחד אומר על אבא שלו, אז זה שאומר על אבא שלו קודם. אם אחד נמצא ב-30 ואחד נמצא בשנה, זה שב-30 קודם. וכיוצא בזה, היו הרבה דינים מורכבים. גבאי היה צריך להיות יודע לסדר דברים כאלה בצורה מאוד מאוד מדוקדקת. אז אם היה בא מישהו ורוצה להגיד קדיש על זה שהתאבד, אומרים לו, אל תתפוס לנו את התור, אין לך זכות. אבל אומר החתם סופר, אם כולם אומרים קדיש ביחד, אז מה זה מפריע שגם הם יגידו קדיש, ולכן גם הם יכולים להגיד קדיש. עוד דין באמירת קדיש של מתאבד, כידוע, כשאומרים קדיש, לא אומרים 12 חודש. מדוע? כי משפטם של רשעים בגיהנום 12 חודש. אם יגידו עליו 12 חודש, הרי שאנחנו אמרנו שהוא רשע. לכן נוהגים לא להגיד 12 חודש. מנהג אשכנז, כל החודש ה-12 לא אומרים קדיש. מנהג ספרדים, בתחילת חודש ה-12 שבוע לא אומרים, ואחר כך ממשיכים לומר עד סוף ה-12 חודש. אבל לא אומרים את כל 12 החודש. אבל אם זה אחד שהתאבד, אומרים עליו את כל ה-12 חודש, כי הוא באמת רשע, וצריכים להגיד עליו יום-יום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עכשיו השאלה היא גם מי נחשב מתאבד, שזה הרבה דיונים, אבל באופן כללי אנחנו לא מחשיבים מישהו שיתאבד אם לא ודאי לנו שהוא יתאבד. למשל, ראו בן אדם דקור בסכין, אז לא אומרי בביטחון שהוא יתאבד, מפני שאולי קרתה לו איזה תקלה. רק אם הוא אמר במפורש שהוא עומד להתאבד, רק אז אנחנו עושים את זה. אולי אפשר שמישהו יביא יורה דעה, סימן שמ"ה. כלומר, אנחנו עדיין אומרים, אולי הייתה תאונה. לכן, רק אם הוא אמר שהוא עומד להתאבד, או השאיר מכתב, אז דינו כמי שהתאבד. ויש אומרים עוד יותר. אפילו הוא אמר שבכוונתו להתאבד, אבל לא עשה את זה מיד, אולי חזר בו, ובסוף הייתה תקלה ותאונה, וככה קרה שהוא מת. כלומר, יש פה שתי דעות עד כמה אנחנו הולכים על המקרה הלא סביר של אדם שהוא איבד את עצמו לדעת, כלומר, שנראה כמתאבד, אבל אולי לא. כלומר, השולחן ערוך אומר, איזו מאבד עצמו לדעת, זה סימן שמימי סיף ב', כגון שאמר הרי הוא עולה לראש הגג וראו שעלה מיד דרך כעס, או שהיה מיצר ונפל ומת. הרי זה בחזקת שאיבד עצמו לדעת. למה הוא בחזקת? כי לא ראו אותו עומד למעלה, קצתי בחיי, טרח, קפץ. אלא אמר, אני לא מרוצה, השאיר מכתב, עלה לגג, כנראה שביצע את זממו. ככה זה נראה. אבל אם ראו חנוק ותלוי באילן או הרוג ומושלח על גבי חרבו, על סייפו, הרי הוא בחזקת כל המתים ומתעסקים בו ומונעים ממנו דבר. כלומר, כשאין לנו ודאות שהוא התאבד, תייחסים אליו כמת רגיל. אגב, גם אז אין נקיפות מצפון המשפחה, כי אומרים הוא לא התאבד. קרה אסון. ואז אם הוא היה בילד שעשה צרות, אז הכי טוב. אין צרות. יש נתן, השם לקח. הוא לא עשה את זה בכוונה, זה הוא לא רצה. השם נתן, השם לקח. לא ישאר אליהם גם נקיפות מצפון. כלומר, אם פוסקים שהוא לא יתאבד, אז גם אין צורך בנקיפות מצפון. כן. תמיד 12 חודש. אם לא, אז כן, שבוע יפסיקו. כן, נכון. פה יש סיפור. נשאל באיש אחד שהלך בדרך הישר, זה בתשובת אבן שועם סימן ד', נשאל מאיש אחד שהיה הולך בדרך הישר, על איש אחד שהיה הולך בדרך הישר, וסיגף עצמו בתענית ובתבילה, ואחר כך העביד עצמו לדעת. וגוף הדעובדה כך היה. ביום אחד הלך לטבול, והגיד לאישה שדרה שמה, אם יבקשוני, תמצאוני בבית התבילה. והלך ושעה שם וחזר לביתו, ולמחר מצאו בביתו שוכב מגועל בדם וסכין בידו. הוא פרה בית השחיטה, כלומר חתך את הורידים שלו בצבא. ומקודם, באיזה ימים, השחיז הסכין ואמר שרוצה לעשות סכין של שחיטה. ועל הכותל נמצא כתוב בכתב יד, שתלמידיו יגידו אחריו קדיש. עכשיו השאלה, האם נקרא מאבד עצמו לדעת או לא? והשיב, שלא ימנעו ממנו דבר. אחד, איזה מאבד עצמו לדעת, כיוון שלא ראו, הוא מאבד עצמו. ולא סמכינן כאן ההוכחה, כלומר אין כאן הוכחה שהוא אמר הוא רוצה להתאבד. אפילו לפי השולחן ערוך הוא לא נחשב מתאבד, כי מה השולחן ערוך אמר? רק אם הוא אמר הוא עומד להתאבד, ואחרי זה באמת מת. ובאופן שנראה שעשה את זה לעצמו. ואפילו על זה יש חולקים ואומרים, אם זה לא היה מיד, אולי קרתה לו בסוף תקלה והוא לא התכוון. הוא אומר, פה לא סומכים, וזה שציווה שיגידו קדיש, יש לומר שעלה חולשה בלבו ותיירא שימות. זה אחד. דבר שני, יש לומר שרוח בלבלתו שעשה מתוך שיגאון, ואם עשה מתוך שיגאון, אז הוא לא אחראי למעשיו. ולא נקרא מאבד עצמו, אלא כשעושה בדעה צלולה. ועוד שמה עשה אחר כך תשובה. פה, בבת אחת, אנחנו רואים כמה סיבות שבהם אפשר, אבל בי שיש לנו כלל, שמאבד עצמו לדעת, לפי הרמב״ם, לפי שולחן ערוך, לא יש מנב שיבה, לא קוראים. בכל זאת, אפשר להחשיב אותו כמי שלא התאבד. כלומר, יש לנו פה כמה סיבות. סיבה הראשונה והכי חזקה, אין הוכחה שהוא התאבד. הוא לא אמר אפילו שהוא מתכוון להתאבד. סיבה שנייה, אולי הוא השתגע. באמת היה נראה שהוא משוגע. קצת משוגע. כלומר, הוא הלך על הקצה גם בחיים שלו. שהיה עושה סיגופים וטעניות, אמנם לא כל מי שעושה את זה הוא משוגע, אבל צריך לעיין בזה. ודבר נוסף, שפה אולי, אז כלומר, יכול להיות שהיה בשגרון, דבר נוסף שיכול להיות, אולי עשה את זה מתוך תשובה. לפעמים אדם מייסר את עצמו מתוך תשובה, ויש דעות שאדם חטא הרבה, יכול להיות שיועיל לו שימות בייסורים. יכול להיות.
לא כוונה שהוא התחיל לחתוך את עצמו, ואז חזר בתשובה אז מת.
לא, גם זה יכול להיות, נכון.
כאילו, ואז מת, אבל כבר אין...
לא, אבל פה לא כתוב, דשמה עשה כן מחמת תשובה. כמו שכתוב על אחיינו של רבי, אני לא זוכר את השם, שרבי יוסי בן יועזר איש צרידה, שאחיינו היה חוטא גדול, והוציאו את רבי יועזר, רבי יועזר איש צרידה להריגה, והוא הלך על סוז, אמר לו, תראה, אתה היית צדיק, ובסוף הורגים אותך, אומר לו, אם אותי הורגים, אז אחת כמה וכמה שהשם יפרה מהרשעים, ואומר לו, אבל אתה היית צדיק, אז בקיצור, ותראה אותי שאני רשע, שלי יש לי טוב, ואומר, אם ככה לרשעים, על אחת כמה וכמה צדיקים, יהיה טוב פי כמה וכמה. איך שהוא מאמין כל כך, נכנסה תשובה בליבו, והלך, וסידר לעצמו, מבנה של עצים, חרב באמצע, ועשה עמוד, וקשר את הצוואר שלו על העמוד הזה, והדליק את האש, וככה היה תלוי גם חנק. אחרי זה האש שרפה את החוט, או שניתק, ואז גם נחנק, גם נפל על החרב, גם נשרף, וגם סדר גל אבנים שיפול עליו ויהרוג אותו, כך שקיים בעצמו ארבע מיטות בידים. סקילה, שריפה, הרג וחנק. ואמרו שהוא מזומן לחיי עולם הבא. אז מכאן רואים שבחטאים חמורים מאוד, לפעמים זה כפרת עוונות. מקיים בעצמו מה שהיה צריך לעשות בו. אז זה מה שהוא רוצה לומר. טוב, בכל אופן, מה שאנחנו רואים כאן, שהרבה פעמים אנחנו בודקים את המקרה ואם מוצאים בו סיבות שאפשר להגיד אולי הוא לא איבד עצמו לדעת, מקילים. כלומר, בודקים היה משוגע, אולי בין שפיות דעת, סיבה מקלה. אולי היה פה בכל זאת הקלה. אומנם התכוון להתאבד, וקנה אקדח, אבל אולי חזר בו, ושיחק באקדח, ונורא. וכבר לא רצה להרג, אבל נהרג את עצמו. כי זה לא היה מיד, הוא לא אמר, אני הולך לעשות את זה ועשה. אז אולי חזר בו. עוד דבר שיש פה, שאולי אם הוא לא מת מיד, אלא לקח זמן עד שהוא מת, כגון חתך את הורידים, קח לו עוד כמה דקות עד שימות, אולי חזר בתשובה בתוך זה, אז אולי הוא כבר בעל תשובה. ויש אומרים, לא, גליון מהרשע אומר, שזה נחשב שאולי חזר בתשובה, ואפשר להוציא אותו מגדר, מאבד עצמו דעת, אבל לעומת זו בתשובה מאהבה, וזה רע אמת, אומרים, לא. זה לא חזרה בתשובה אמיתית. פשוט כאב לו, ואז הוא התחרט. או כמו אחד קפץ מהגג. אז זה, בקומה ה-15, עוד שכבר התחיל לפחד. וחזר בו, אבל זה לא חזרה אמיתית. קיצור, אז יש גם מצבי ביניים. כללו של דבר דנים, העמדה הכללית מחמירה, העמדה פרטית, במיוחד כשהמשפחה מתייסרת ורוצה כן לשבת שבעה וכן לעשות דברים לכבודו, כי זה כבודם, אז ברמה הפרטית יותר מקלים. אבל צריכים כל הזמן להיזהר ולשמור על שני הצדדים האלו. צד אחד של העמדה הכללית שמגנה בכל תוקף ולא מסכימים להבין בשום פנים ואופן את זה שאיבד עצמו לדעת, אלא אם כן אומרים שום שוגע. אבל לא מוכנים לקבל שיקול דעת כזה של אדם שמחליט להרג. ומצד שני, יחס למשפחה של לכבד אותם, שיכול להיות שכבודם כן לשבת שבעה. אבל גם הם צריכים להיות עם שכל טוב ולשמוע בקול הרב, כי לפעמים גם להם זה טוב. בשלב ראשון נראה להם יעשו הספדים כמבקשים בכל זאת לעשות הספד, בכל זאת לשבת שבעה, בכל זאת, ולא תמיד זה טוב, כי יכול להיות שעכשיו הם עושים שבעה, אבל אחרי זה יהיו להם נקיפות מצפון, מי יודע כמה. ודווקא אדרבה, אם יקבלו את עמדת ההלכה, ויורידו את העיסוק בכבוד המת, אז דווקא יקל עליהם, כי הם יגידו, זה כבר מחוץ לגבולות שאנחנו אחראים עליהם. כן.
אדם שברור שהוא הולך להתאבד, היחס אליו כבר כמו אדם רשע שכבר התאבד או שצריך לתפוס אותו לכלוא אותו?
צריכים לעזור לו, צריך לעזור לכל אחד במה שאפשר לעזור, אבל צורת העזרה היא באמת מאוד מיוחדת. העזרה הפשטנית היא להגיד לו, לא, אל תתאבד, אל תעשה את זה להורים שלך, הם יצטערו. כך הוא אומר, באמת? תעשה את זה. כן. אומר, זה יגרום צער לכל היקירים שלך וכו'. ככה, בסדר. ואפשר גם ללכת בשיטה אחרת, להגיד לו, באמת החיים שלך קשים. איך אתה מחזיק מעמד עד עכשיו? איך לא התאבדת עד עכשיו? מה באמת, מה מעמיד אותך? ואז אדרבה, הוא דווקא מתחיל לחשוב. הוא אומר, האמת היא, יש לי כוח. אני פשוט הייתי מחזיק מעמד. אומר, ומאיפה מצאת הכוח? מה? וככה מחזקים אותו דווקא. כלומר, לא תמיד מה שנראה בפשטנות, הדרך הטובה, זו הדרך הטובה. כי לפעמים נאפר, צריך לגלות בו את הכוחות, ולא לתת לו קביים. כן, כמו בצדקה שלמדנו בשבוע הקודם. יש לתת קביים כל הזמן. ואפשר להעמיד את האדם על הרגליים. גם פה, כשאדם מתייסר וסובל, אז אפשר לשאול אותו, איך אתה בכל זאת מחזיק מעמד? איך אתה, תגיד, או למשל אחד אומר, מתלונן על האישה שלו וכולי, או היא, אז למה אתם לא מתגרשים? שהם יתחילו להסביר, אני צריך לשכנע אותם לא להתגרש, שהם ישכנעו אותי, למה הם לא מתגרשים? כלומר, אתם מבינים, זה משחק כיסאות, אחד תפס את הצד ימין, אז השני צריך לייצג את השמאל, אז אני מעדיף שהוא ייצג את הצד, למה הוא לא מתגרש? כדי להראות שיש כן ערך לנישואים, האם ככה? אם אכן הנישואים טובים, אז מצוין. אז בואו נראה איך משביחים אותם יותר, איך עושים את זה עוד יותר טוב.
אם אדם
ישאיר
פתק?
מה? אם אדם ישאיר פתק, אז לפי השולחן ערוך, הוא נחשב מתאבד. אבל לפי הפוסקים האחרונים שאמרו, אולי לא, שזה היה מרשל, חתם סופר, אז אומרים, אולי באמת רצה להתאבד, אבל אחר כך חזר בו, וקרה המקרה שהרג את עצמו. אז מה יעשו? הרב יפסוק, ויכול להיות שילכו משהו ביניים, כזה הלוויה קטנה, הספד קטן, ושבעה מצומצמת, וכל ככה, באמצע. כל זה כמובן תוך התחשבות, בדברי הרמב"ן, שאומר שמותר להם לשבת שבעה. כן.
אדם שעושה דברים מסוכנים לעצמו
עובר באיסור תורה, מבטל עשה ועובר בלא תעשה, שנאמר ישמר לך ושמור נפשך מאוד. אמנם הפסוק הזה נאמר על זכירת מעמד הר סיני, אבל למדו מזה חכמים גם שאדם צריך לשמור את נפשו, כי כמו שצריך לזכור את הדבר הכי חשוב, מעמד הר סיני, כך צריך לשמור על הדבר הכי חשוב, שזה החיים. ויש עוד איסור בזה, לא תשים דמים בביתך. כמו שלמדו מהמצווה של המעקה, גם יש מצווה שאסור לשים דבר מסוכן בבית. אני אז אגיד קצת את הדברים על זה. לכן אסור לאדם לגדל כלב רע ולתת לו להסתובב לא קשור. כלב רע זה כלב שיכול לנשוך ולעשות נזק, וגם כלב שמפחיד, כי גם כלב שמפחיד יכול לעשות נזק. נכון, יכול להיות כלב שהוא נבחן נוראי, גדול ונבחן, אז הוא יתנפל על אישה בריון, ואמרו שקוראים מקרים מזה שיש הפלה, למרות שהוא לא נושך, הוא רק רוצה לשחק, זה המשחק שלו. הוא בפועל לא ינשוך, אבל הוא מתנפל ומלקק ו... ונובח נביחות נוראיות, אז יהיה נזק מזה. רק ביישוב ספר, ליד הגבול, שיש סכנות שם מותר לגדל כלב רע, לשחרר אותו מהבית בלילה, וביום לקשור אותו. אותו דבר אסור להניח בבית סולם רעוע, כי אז מישהו יעלה עליו, כי יחשוב זה סולם. בשביל מה סולם? לעלות, יעלה ויפול. זה לא סולם שכל מי שנופל עליו, שכל מי שעולה עליו ייפול. זה הכוונה סולם מסוכן, סולם מסוכן אסור, מפני שזה יגרום לסכנה. כן. אני אומר מה שחז"ל אמרו, אם יש סכנה מליסטים שיבואו לשדוד, אז עדיף שיהיה כלבים ושלא יסתובבו בלילה. גם לא ילך אדם ליד קיר שמת ליפול, שמא ייפול. לא ילך על גשר רעוע, שמא הגשר ייפול, בדיוק שהוא ילך עליו. אסור להשאיר חומרים רעילים במקום שאנשים יכולים לקחת מהם. יש סיפורים נוראים על זה. סיפור שאני יודע, אתם יודעים, היום מנסים שהחומרים הרעילים יהיו יותר לא טעימים. פעם לא היו, החומרים הרעילים לא תמיד היו לא טעימים. היו רגילים. אחד עשה הבדלה על חומר רעיל, באמת. זה סיפור שאני יודע שקרה לחבר של סבא שלי. כלומר, שכן שלו. כלומר, היה לו, אני לא יודע אם זה הכל היה חומר רעיל. אולי היה חלק מהיין עם אקונומיקה, אני לא יודע, משהו כזה נוראי. שאדם מת, לא ניסו להציל ולא הצליחו. אז צריכים להזהיר מאוד מחומרים מסוכנים, שלא יעמדו בהישג יד, ויהיה הבדל מאוד בולט ביניהם לבין החומרים הטובים. מכשיר חשמלי מקולקל שיכול ליצור התחשמלות, וגם אסור ללכת לטיול מסוכן. אסור ללכת לטיול מסוכן. יש שתי מדרגות של סכנה. יש ממש מסוכנות שאפילו לצורך מסחר לא הולכים בהן. אז זה איסור דורייתא ללכת לשם. אולי, אני אומר, זה אפילו צורך מסחר לא הולכים. ויש דרכים שהן מסוכנות, אבל לצורך עבודה הולכים, אבל לצורך טיול לא ללכת. ככה יש תשובה של הרב קוק, שהוא אומר, אם יש צורך של פרנסה, את יודעת, פרנסה זה קיום. אם אנחנו נגיד לאנשים, אל תעבדו בעבודות שיש בהם קצת סכנה, אז הם ימותו בסוף מסיבות אחרות, כי אדם צריך לקיים את נפשו. בנפשו יביא לחמו. הוא צריך, יש אנשים עובדים בחברת חשמל, עולים על עמודים, כל מיני רופאים שפעמים צריכים לבוא במגע עם חולים במחלות מדבקות, נהגים שהם נמצאים יותר על הכביש, שזה יותר חשוף סכנה, עובדים חומרים מסוכנים, אבל לא עושים את זה בשביל הכיף. אם צריך בשביל להביא פרנסה, עושים את זה. אם לא בשביל להביא פרנסה, לא עושים את זה. כאן יש מאמר שכתב הרב יהודה עמיחי, שכאשר הסכנה מוחשית, האיסור להסתכן דאורייתא. כלומר, טיול שיש סכנה מוחשית, כלומר, סיכוי, אני לא יודע להגיד, אבל כמה אחוזים שיכולים למות, זה איסור דאורייתא. ואם החשש רחוק יותר, האיסור דרבנן. ונדמה לי שמה שהרב קוק כתב, שבטיול ראו להיזהר, זה אפילו על דברים שהחשש דרבנן. כלומר, דברים שהאיסור הוא דרבנן, אז יתירו אותם לצור פרנסה, אבל, כלומר, אולי לצור פרנסה יהיה מותר, אבל לטיול, אפילו דברים של דרבנן עשו. כלומר, כי למה הוא צריך לעשות את זה? בשביל מה הוא צריך להסתכן? על מה? על שיהיה כתוב לו ברזומה, הלך בוודי שם. בשביל זה הוא צריך להסתכן? מה הטעם בכך? ולעומת זו, הדברים שאסורים בדרבנן, לצורך פרנסה, צורך שהוא גדול מאוד, יהיה מותר. למשל, צריך לתקן עמוד חשמל, אז זה, יש סיכון. אבל, בכל זאת, מתאמצים, עולים, ובמיוחד, שגם אלה שעושים את זה, הם יותר מקצוענים. הם למדו לעשות את זה, הם יודעים איך להיזהר, הם משתמשים בחגורה שתקשור אותם לעמוד, הם כבר, הם עושים את המקסימום כדי שיהיה לא מסוכן, ובאמת יכול להיות שאיך שהם עושים את זה, זה לא מסוכן. או כמעט ולא מסוכן. אבל אדם שלא מקצועי, אצלו זה מסוכן. מי שלא ניגש לזה במלוא כובד הראש כפרנסה, אז אצלו זה מסוכן. אז זה דבר שבאמת בחורים צעירים צריכים לגרת את זה בחשבון, עושים טיולים לפעמים לא זהירים, וצריכים לדעת שיש בזה איסור. נסיים.